עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
כן, ברור, אסור להשוות. לימדו אותנו מגיל אפס שאסור להשוות, ובאמת אסור. דווקא בגלל זה קל להבין, קל כמו לזכור את הסבא והסבתא שלי שברחו מעיירה קטנה באוקראינה, שנים עשו במנוסה עד שארגנטינה פתחה להם את שעריה. קל כמו לזכור את הסבים האחרים שלי שלא הצליחו לברוח ונלכדו בהונגריה ואיבדו שם את רוב משפחתם בשואה. לא צריך להשוות, אפשר פשוט לזכור וללמוד מזה. פחות מ-100 שנים חלפו מאז שהסבים והסבתות שלנו התדבקו על שערי מדינות המערב והן נסגרו בפרצופם בזה אחר זה. פחות מ-80 שנה חלפו מאז שקמה כאן המדינה הזאת האחת, שיש סיבה גדולה אחת נהדרת לעצם קיומה, להיות לפליטים לבית. וכשהמדינה האחת הזאת מגמגמת עכשיו בנוקשות מול מיליוני פליטים שנסים על נפשם מאותה אוקראינה, פעם דורשת ערבות ופעם מקצה מכסה קמצנית, חשבנו שכדאי להיזכר הבוקר בספינה סנט לואיס, לא להשוות, מה פתאום, רק להיזכר לרגע. במאי 1939 היא הפליגה מנמל המבורג עם כ-1,000 יהודים גרמנים על סיפונה, פליטים שביקשו מקלט מפני התופת שכבר סגרה עליהם בגרמניה הנאצית. הם הפליגו לקובה וסורבו, משם לארצות הברית, שוב פניהם הושבו ריקם, ואז לקנדה, גם שם לא היה מי שיושיט להם יד. היהודים על סיפון הסנט לואיס נאלצו לחזור לאירופה, ויותר מ-250 מהם נספו בשואה. אז נזכרנו בסנט לואיס השבוע, וגם בטקסט אחד שנכתב לפני 80 שנה כמעט, וכמה המילים האלה נשמעות רלוונטיות בפיהם של האנשים שיקראו אותן כאן עוד רגע. יולי חומצ'נקו טסה להתנדב עם ארגון ישראל בגבול אוקראינה-מולדובה. נטליה חבטובסקי הצליחה להימלט בשבוע שעבר מחרקוב רגע לפני שהיה מאוחר מדי. 10 ימים ערך מסע הבריחה מהבית בעיר המופגזת אל המשפחה כאן בישראל. נטליה ויולי הסכימו לקרוא לנו מכתב שכתבו ליזי וברונו קובלינר בעודם על סיפון הסנט לואיס, אז ב-39, אל אחיינם הלמוט מורדכי קובלינר, שחיכה להם כאן בקיבוץ שדה אליהו.
הלמוט האהוב, אנו שולחים לך דש חם בפעם האחרונה מאירופה. עד אתמול, כמה שעות לפני הנסיעה, לא היה ידוע אם נוכל גם אנחנו להצטרף לנסיעה. כעת נפלה הכרעה. ובמקום לנסוע למזרח, מקום שתמיד קיווינו להגיע אליו, ניסע למערב, לעתיד בלתי ידוע.
אנו בוטחים בהשם ואנו מקווים שלא יעזוב אותנו. ועם זה, רצונו יביא אותנו בדרך הכלכלה לארץ ישראל. לא עבדה תקוותינו. תישאר בריא, בני היקר, ושתשתדלו להביא את עמכם אליכם במהרה.
אדואר וייל כתב יומן על סיפון הסנט לואיס, שפך לתוכו יום יום את כאבו, סיפר איך אין מדינה שתסכים לקלוט אותו. בסופו של דבר, בדרך מקרה, הוא הגיע לבריטניה וניצל. מתוך היומן של אדואר, יקרא לנו ברנרד הופשטטר, שנולד בבלגיה, שרד את השואה כשהוא מתגלגל בין מקומות מסתור, והוא מנסה כל החיים, אבל לא מצליח, לזכור את פניה של אמו. הוא בן 80 היום, גר בראשון, נעזר בעמותת עמך, וכשקיבל את פנינו אתמול כשהוא צופה בחדשות, אמר לנו, מה זה 2,500 פליטים שייכנסו לישראל? אני מתבייש. ואז קרא, ממכתבו של אדואר.
יום שישי, 9 ביוני 1939. אנחנו נוסעים, אבל לא יודעים לאן. החדשות היומיות סותרות זו את זו. לא כל הנוסעים נשארים בשקט כמונו. ומצד שני, אנו מבינים את אלה שמתייאשים מהמצב. תמיד עולה השאלה, האם בסופו של דבר עלולים אנחנו לחזור לגרמניה? גם מזג האוויר רע, יורד גשם. הרבה אנשים חולי ים. הם לא כל כך מחוסנים. אנחנו בריאים ומקווים להישאר כך. אנחנו גם משתדלים להיות סבלניים. אין לנו אפשרות אחרת.
וכשמלחמת העולם השנייה כבר הייתה בעיצומה, ומדינות העולם כולן הפנו גב לפליטים היהודים מאירופה, הייתה מדינה אחת שהסכימה לקלוט אותם בלי מכסה ובלי תנאי. ככה שוודיה רשמה דף מפואר בהיסטוריה שלה ושלנו, וגם מקום של כבוד בטור השביעי של נתן אלתרמן. על החסד השוודי כתב המשורר ב-1943, ונתן דטנר, 100% דור שני, קורא לנו.
מעטים הם יודעי הלשון השוודית. מי דובר בה? אולי רק השוודים עצמם. ואת שוודיה אמרה, הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים. נוכחו וראו כל עמי החלד, כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקווטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. ואת נער נמלט אל גבול שוודיה מצייד. היא איננה פונה לעיין במפות, היא פשוט מוליכה אותו פנימה, לבית, בלי לדעת כי זו שאלה של טרנספורט. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים ומקום בהן רב למחסה ומלון. יען שפת מלונן ססגונית כפרפרי, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך קוסטה ומיטה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת ואינה מרבה דקדוקי מנגנון, היא כותבת פשוט... הכניסה מותרת, ויסלח לה האל על דלות הסגנון.
תודה לנתן אלתרמן ולנתן דטנר. ואולי כל זה מה שצריך, רק זה בלבד, להציע להלך קוסטי ומיטה. ואנחנו קמים הבוקר לחדשות על חשש כבד בארצות הברית שרוסיה תעשה שימוש בנשק כימי או ביולוגי בקייב. אנחנו קמים עם תמונות קשות ממריופול שסופרת כבר 1,170 הרוגים. אתמול הופצץ שם בית חולים לילדים. וגם עם מה שנראה כמו סיפו של סוף שבוע שבו המלחמה הזאת תהפוך נוראה וקשה יותר. מוקדם יותר הבוקר הצלחנו להגיע לאחת הדמויות הבכירות באוקראינה. אולגה סטפנישנה היא סגן ראש הממשלה לענייני אירופה. Hello אולגה, thank you so much for joining us.
Thank you. Hello, Israel.
We are getting some terrible news from Mariupol. What can you tell us about what happened there in the last hours?
Basically this was already the 70 hours that Ukraine were trying to arrange with Russia the humanitarian corridor for evacuation of the civil population and providing humanitarian aid. And this humanitarian corridor provides for the full ceasefire and non-withdrawal of troops. Instead, we saw a terrible crime against humanity and a terrible crime which was committed by Russian Federation by a number of air attack to the maternity house in Mariupol, and basically this has been a crime which has committed to deliberately show that the second phase of the military operation is targeted exactly to the civilian population.
And perhaps
Olga, the next phase will be Kiev. Have you come to terms with the notion that Putin will take Kiev, whatever it takes? And we hear that American sources are reporting this morning, they are afraid, the Americans, that he might use chemical and biological weapon in Kiev. Are you aware of those American intelligence reports?
Kiev has been the target of Russian Federation and especially sheer terroristic leader Putin from the very first day when the war started, because the attacks started also in Kiev, but Kiev stands, Kiev resists, and it will resist. But now it's the issue of the madness of one person being non-understood within its own nation. And it's also the matter for all the international community to stop this terroristic activity and dictatorship in the 21st century. Of course, Russia has at its disposal both chemical weapon, nuclear weapon, elements of cyber war. So, and it all can be used, all the arsenal, because basically it is Ukraine which now deters the most severe and unprincipled and the biggest army in the world. So, Ukrainian army and Ukrainian people has been standing for its land. So it's absolutely possible that other elements could be done.
I'll just translate briefly what you said. אני שואלת על ההפצצה במריופול, והיא אומרת, זה מתחיל בכך שהרוסים לא מאפשרים את אותו מסדרון הומניטרי לפינוי התושבים מהעיר הנצורה, והם ביצעו ביממה האחרונה פשע נגד האנושות, לא רק ההפצצה הנוראית על בית החולים לילדים שם, אלא הפצצות בזו אחר זו. אני שואלת האם היא הבינה כבר, האם היא השלימה כבר עם זה שקייב טיפול, והיא אומרת, קייב היא מלכתחילה המטרה, בקייב התחילה המלחמה, בקייב האוקראינים עומדים מול הטירוף של איש אחד, וכשאני שואלת על הדיווחים ארצות הברית, על האפשרות שהאיש האחד הזה ישתמש בנשק כימי או ביולוגי על קייב, היא אומרת, יש לפוטין גם נשק גרעיני, גם נשק כימי, גם נשק ביולוגי, ואנחנו כרגע, אוקראינה, היחידים שעומדים מול האיש הזה, והקהילה הבינלאומית חייבת לעזור לנו. Do you still hope, Olga, that Israel will provide Ukraine with military aid, not only humanitarian aid?
Yes. Basically, I think the most important thing in this regard, having the understanding that this not a one-day war, and there is like a general understanding that nothing could be done in negotiations which would allow to legitimize terroristic, inhumane, and degrading treatment against Ukrainian nation. This war could last longer than anyone would expect it. So any support in lethal or non-lethal way is something that should be continuous and permanent, because it's absolutely clear that this war is not only against Ukraine. This war is against the world.
And we know that Prime Minister Bennett was trying in the last week to mediate between the Kremlin and Kiev, and we heard some reports about mixed feelings in the Ukraine. Eventually, there was a statement or a half-official statement from the Prime Minister's office in Israel that Ukraine is not being grateful for these efforts. What do you make of it?
Well, it's time of war, and I'm sure that the signals has been misread anyway from our side. Because we are always open to any facilitation which may bring to any kind of result, and Israel is a very close nation to our hearts and a long-lasting friends of Ukraine. So I'm sure that this has been a misreading. Although it's really important that it's not the place but the substance of the negotiations, and we're happy that they're taking place while it's absolutely clear that Ukraine will not step back an inch on issues related to our freedom and independence.
Right, just to briefly translate. לגבי השאלה אם אוקראינה עדיין מחכה לתמיכה צבאית מישראל, היא אומרת, המלחמה הזאת תהיה ארוכה, עוד תהיה הזדמנות לסייע, גם סיוע בנשק, גם סיוע שלא בנשק, אנחנו זקוקים לו, ובאשר לחילופי המסרים בין קייב לירושלים, האם אוקראינה תומכת או לא תומכת בניסיונות התיווך של בנט, היא אומרת, אנחנו פתוחים לכל ניסיון תיווך, ובאשר לידיעות ולהצהרות החצי רשמיות שיצאו מירושלים, כאילו האוקראינים לא מספיק מכירים תודה לבנט על מאמצי התיווך, היא אומרת, הסיגנלים שלנו אולי לא נקראו נכון, אנחנו פתוחים לכל ניסיון תיווך ומעריכים את הידידות הישראלית. Finally, Olga, I want to share with you a report just released by our diplomatic correspondent. I ask you briefly, have you been exposed to the second message according to which Israel or the Prime Minister's office has apprehended the Ukraine for the declarations made by your foreign minister against El Al, the Israeli Airlines?
Well, I don't have much of details on this information, but the same I was talking to other nations, and I'm sure that Israel, a nation which has faced so many sufferings and overcame such a horrific pages in its history, should stand with Ukraine, knowing that the same tragedy is now happening in my country. And the memory of your tragedies in Babin Yar are also being attacked by Russian Federation, which shows that nothing changes. All the names of the dictators are changing. So no matter any like technical elements which might happen in this very horrific time, we really hope that Israel will share the sorrow of the tragedy we face right now and do all of its best to make sure that this war is over as soon as possible, and the dictators and the killers like Kremlin regime are held accountable in Hague and then in all other possible ways.
As far as you know, President Zelensky still wants to make a speech in front of the Knesset, although it somehow was refused by the Speaker of the House?
Well, I guess this has been a discussion on a bilateral level, and to some extent having this warm relations, will be happy to deliver the speech, and I'm sure this opportunity will be in place again.
אני שואלת על הפרסום של כתבתנו המדינית מוריה אסף וולברג הבוקר על כך שבין היתר ישראל דרשה מהנשיא זלנסקי לא לתקוף עוד את ישראל באופן פומבי, ועל כך שעברה נזיפה לאחר הדברים שאמר שר החוץ האוקראיני בגנות חברת אל על. היא אומרת, אין לי הרבה פרטים בעניין הזה. הוא מדגישה, ישראל שקמה מתוך טרגדיה נוראה כל כך, בוודאי תדע לעמוד לצידנו. האנדרטה של באבי יאר, זיכרון לטרגדיה שלכם, הותקפה הרי על ידי הרוסים. ברור לנו שישראל תעשה הכל כדי לשים קץ למלחמה הנוראית הזאת. וכשאני שואלת על הבקשה של הנשיא זלנסקי לנאום בווידאו לפני חברי הכנסת במליאת הכנסת, בקשה שסורבה על ידי היושב ראש מיקי לוי, בין היתר בנימוק שהכנסת יוצאת לפגרה והמליאה תהיה בשיפוצים, היא עונה בדיפלומטיות, אני בטוחה שתהיה הזדמנות אחרת, הנשיא זלנסקי ישמח לנאום לפני חברי כנסת ישראל. Finally, Madam Deputy Prime Minister, I got to ask you a last personal question. Have you got a chance to think during the last 2 weeks of how your life looked like just days ago and what they look like now?
I've been thinking about that, but something that would really make me feel frustrated 14 days ago doesn't matter anymore. Of course, I couldn't imagine myself sitting in a bomb shield with a gun in my purse 24/7, but I think it's not a time for thinking about that. My heart is warm because of confidence that we are doing a very important thing by protecting our independence, but also standing for the freedom and doing our best to make sure that the dictator is gone and the world peace is restored again. So we do what we have to, but then we will write memoirs and we'll tell you all the details, what was it like to feel it.
Olga Stefanishina, Deputy Prime Minister for European Integration, speaking to us from the Ukraine. Thank you so much for being with us. Stay safe. All the best.
Thank you. Stay with us. Goodbye.
כן, אומרת סגנית ראש הממשלה של אוקראינה, בהמשך לשאלה שלי, אם היא הצליחה למצוא שנייה וחצי לחשוב על ההבדל בין האופן שבו נראו החיים שלה לפני שבועיים ואיך הם נראים עכשיו. היא אומרת, תראי, קודם כל אני מנסה לא לגלוש למחשבות כאלה, אבל כן מבינה שמה שיכול היה לתסכל אותי למוות לפני שבועיים, עכשיו פשוט לא מעניין אותי, לא אכפת לי, לא דמיינתי שישב 24 שעות ביום, לפעמים בתוך בונקר, במקלט עם נשק בתוך הארנק שלי. אבל מה שמחמם את ליבי זאת הידיעה שאנחנו נאבקים על הדבר הנכון. מוריה אסרף וולברג, כתבתנו המדינית, שלום, בוקר טוב.
שלום אילנה, בוקר טוב.
אז עושה רושם שלא רק בקייב לא קוראים היטב את הסיגנלים מירושלים, אלא גם בירושלים נכון. לא תמיד קוראים היטב את הסיגנלים בין הלשכות של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי. אז רק נעשה סדר בפרסום שלך מהבוקר, לפיד לא ידע.
לפיד לא ידע על הביקורת שיצאה מתוך לשכת ראש הממשלה לכיוון אוקראינה, זה עבר דרך גורמים בתוך לשכת ראש הממשלה, הביקורת הזו ושר החוץ לא ידע על כך מראש. צריך להגיד שבשתי הלשכות אומרים לנו לאורך כל השבועות האחרונים, באופן רשמי אם תדברי איתם גם הבוקר, אנחנו מתואמים עד הסוף, ועדיין שר החוץ לפיד לא ידע על הביקורת הזו. אני לא בטוחה שכשהוא אמר ישראל צריכה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה לפני שבוע בלבד, הוא התכוון למהלך הזה שבזמן שקורה מה שקורה באוקראינה, ישראל בוחרת לא רק להעביר מסרים מאוד חריפים לאוקראינים, גם ליחצן אותם. אני חושבת שזו הנקודה, והתגובה של לשכת ראש הממשלה שולחת לנו הבוקר על הדברים האלה בעיניי היא מדהימה, כי הם אומרים ככה, האוקראינים אכן התבקשו להימנע מלתקוף את ישראל ולבקר אותה פומבית, בעודה מנסה לסייע להם בכל דרך. להתרשמותנו, כך אומרים בלשכת ראש הממשלה הבוקר באופן רשמי, האוקראינים קיבלו את הדברים, כלומר נענו לדרישה הישראלית הזו שעברה כאמור מתוך לשכת ראש הממשלה לגורמים אוקראינים. בלשכת שר החוץ לא הכירו את על המהלך הזה, לא ידעו על המהלך הזה לפני שהוא פורסם בתקשורת.
ואת חושדת שלא מדובר בתאום מתוחכם, בוא נשחק אני את השוטר הטוב, אתה את השוטר הרע, אתה תפזול לקייב, אני אפזול למוסקבה.
לא, אני חושבת שבתחילת האירוע הזה, כששר החוץ לפיד נשא דברים מאוד, את הגינויים המאוד ברורים נגד רוסיה, כן. וראש הממשלה אמר דברים מתונים יותר, זה היה נראה כמו איזושהי אסטרטגיה. במקרה הספציפי הזה, אני לא חושבת שהביקורת כלפי אוקראינה הייתה, זאת אומרת, סוכמה בין הצדדים, או הוחלט באופן מודע למדר גורם כזה או אחר. אני חושבת שזה פשוט מהלך של גורמים מסוימים בתוך לשכת ראש הממשלה, שהחליטו להעביר את המסר הזה שהיה נראה להם לא נכון ולא טוב, שזלנסקי מביע ביקורת באופן ישיר כלפי ראש הממשלה. צריך לזכור, לפני פחות משבוע זלנסקי ישב בתדרוך כתבים, ובמענה לשאלה של עיתונאי ישראלי איתי אנגל, הוא אומר, ראש הממשלה שלכם לא עטוף בדגל אוקראינה כפי ששאר העם ישראל, העם היושב בישראל, עטוף בדגל הזה. אני חושבת שהביקורת הזו התווספה גם באמת לציוץ הלא נכון עובדתית של שר החוץ אוקראיני, אחר כך גם ראינו את ההתנצלות שלו, נכון מאוד, על אלעל, שבעצם על העיצומים הישראלים נגד רוסיה שלא קיימים, ולכן אני חושבת שבמקרה הספציפי הזה, אותה נזיפה, זה כבר צעד אחד מעבר, זה לא אתה תגיד ככה ואני אגיד ככה כדי לשחק את המשחק מול מוסקבה, זה כבר משהו שהוא בעיניי יותר רחב מזה. בלשכת שר החוץ לפיד לא ידעו על כך מראש.
ומאחורי המילים האלה הרבה מאוד מילים ומעט מאוד תוצאות למעשים. כרגע מאמצי התיווך לא מובילים לשום מקום, לא אלה של בנט, לא אלה של אחרים. ואת משוחחת אתמול עם שגרירת גרמניה בישראל, שמדברת איתך על הזעקה המשוועת הזאת של זלנסקי לנאטו לעזור. עושה רושם שגם זה לא מוביל כרגע לשום מקום. מה את שומעת?
נכון מאוד.
דוקטור סוזנה ואזומריינר.
נכון מאוד. אז אנחנו מדברים עם השגרירה הגרמנית כאן בישראל, ואנחנו שואלים אותה בדיוק בהקשר הזה. הסנקציות לא עובדות. כרגע אנחנו רואים שרוסיה לא נסוגה. האם העולם, מעבר לעיצומים, נערך גם לצעדים ממשיים יותר, נערך גם לאפשרות צבאית? בואי נשמע את הדברים שהיא אומרת לנו.
During Scholz's visit to Israel, it was agreed that the two heads of government will continue to thoroughly exchange information on steps they are taking to bringing that war to an end, and it was part of that agreement.
טוב, כאן היא מתייחסת למשהו אחר, היא מספרת באמת על התפקיד של שולץ, קנצלר גרמניה שהיה כאן בישראל, בתיווך הישראלי, בנסיעה של ראש הממשלה למוסקבה, והיא אומרת במהלך ביקורו של שולץ בישראל, סוכם ששני ראשי המדינה ימשיכו להחליף מידע באופן שוטף על צעדים שהם נוקטים כדי להביא לסיום המלחמה, וזה היה חלק מההסכם הזה. נזכיר, אילנה, שולץ היה למעשה דמות מפתח, לא פחות מזה, בהחלטה של בנט לנסוע למוסקבה. הוא נפגש עם שולץ ביום רביעי שעבר, בתום הפגישה הוא הולך לשוחח עם פוטין, ושם מתקבלת ההחלטה, נופלת ההחלטה לנסוע למוסקבה כבר ביום רביעי, שלושה ימים למעשה לפני הנסיעה, ומיד בתום התאום הזה מול הרוסים, בנט מעדכן את שולץ בדבר הנסיעה הזו, ולאחר מכן אנחנו יודעים, אחרי שהוא סיים במוסקבה, הוא גם נסע לברלין, ולזה היא מתייחסת, ועכשיו אנחנו נשמע באמת את הדברים שהיא אומרת לנו על האפשרות לאיזשהו מהלך צבאי.
in no way an escalation to other countries, and we want to avoid, we need to avoid a direct confrontation NATO-Russia.
כן, אז היא אומרת, אנחנו לא רוצים בשום אופן הסלמה למדינות אחרות, אנחנו רוצים להימנע, כלומר, אנחנו צריכים להימנע מאימות ישיר של נאטו ורוסיה, והדברים הללו שהיא אומרת לנו מתכתבים גם עם העמדה של גרמניה, של הקנצלר הגרמני שאמר לנו במסיבת העיתונאים שנערכה כאן בירושלים לפני שבוע, אנחנו לא מתכוונים לפעול באופן צבאי, זה לא על הפרק, אנחנו פועלים רק בדרכים דיפלומטיות, לא בטוח אילנה שפוטין מבין עד הסוף דרכים דיפלומטיות.
לגמרי לא בטוח. מוריה, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו נהיה עוד מעט עם האיש שחזה את קץ ההיסטוריה, את ניצחון הדמוקרטיה על העריצות וניצחון האור על החושך, ומה הוא חושב עכשיו על קץ ההיסטוריה. פרנסיס פוקויאמה יהיה איתנו ממש עוד כמה דקות. הפסקה קצרה.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. ספרות, היסטוריה, אזרחות, הרצל, לאה גולדברג וא' ב' יהושע. שומרים על מקומם החשוב של המקצועות ההומניים למען האחדות והזהות הישראלית, למען עתיד ילדינו. מגיש ארגון המורים העל יסודיים.
שבוע טעימות לתואר ראשון ושני בסמינר הקיבוצים. לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במרס. לפחתים, התקשרו כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל.
יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר?
זה א' ב'.
מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על שיתוף הפעולה.
עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל ו-MG, בהטבות מיוחדות בשבילכם. עד 8 באפריל, לפרטים כוכבית 4989, או באתר מועדון חבר.
חבר זה הכל בשבילך, חבר. עזריאלי, עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו, כוכבי 9087. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. הדוקטור אלעזר בן לולו בתוכנית מיוחדת על הזיכרון, ההיעדר והחיים באי הוודאות. היום ב-2 בצהריים, גלי צהל.
אוהבים את ינקלה אדמון, זכרונו לברכה. גלי צהל במופע לציון יום הולדתו ה-93 של העיתונאי ואיש התרבות יעקב אגמון. משתתפים אוהד חיטמן, הראל סקאט, גילה אלמגור אגמון, רוני דלומי, טל מוסרי, ריקי גל ועוד. עורך ומנחה יואב גיני. מחר 12 בצהריים במועדון צוותא בתל אביב ובקרוב בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה, 34, נכון להבוקר, 1989 הייתה שנה נהדרת. תנועת סולידריות שהובילה את המאבק הדמוקרטי ניצחה בבחירות בפולין, באותו חודש ממש, ביוני, מפגין אחד בודד, צולם עומד מול טנק בכיכר טיאננמן בבייג'ין, עוצר בגופו, מופע של עריצות. באוקטובר, הונגריה הייתה לדמוקרטיה, בנובמבר, נפלה חומת ברלין, ובדצמבר הוצאו להורג בני הזוג צ'אוצ'סקו, שהיו לסמל הרודנות ברומניה. באותו חודש הודיעו מנהיגי ארצות הברית וברית המועצות שחומת ברלין נפלה ושהמלחמה הקרה הגיעה לסיומה. כל זה קרה ב-1989. ואינטלקטואל אמריקאי אחד באוניברסיטת סטנפורד כתב באותה שנה מאמר שהפך לימים לספר. קץ ההיסטוריה קרא לחיבור המכונן הזה שהודיע בעצם הדמוקרטיה ניצחה, אין לה עוד אויב משמעותי באופק. האנושות בחרה בחירות. קץ ההיסטוריה. ועל רקע מה שקורה עכשיו באוקראינה, מה שקרה בעולם בשנים שמאז כתב את הספר ההוא, פוקויאמה חטף לא מעט ביקורת. השבוע הסכים גם לתת תשובות. בשיחה שעשינו איתו עם פרופסור פרנסיס פוקויאמה מסטנפורד. Thank you very much for joining us, sir.
Thank you very much for having me.
I don't intend to bug you with questions along the lines of was it a mistake to announce the final victory of democracy over tyranny and liberalism over oppression? But I am curious to get your take. Maybe people didn't read you right in the first place, or is it history that took an unexpected turn these days?
Well, I think that the world is obviously very different from the early 90s when I published The End of History and The Last Man. We've been undergoing 16 straight years of decline in the global fate of democracy, and I think the Russian invasion of Ukraine indicates that classical great power politics and nationalist aggression still exists in the world. You know, in that respect, we're obviously living in a very different time. I do think, however, that I never predicted that there would be actually just peace and prosperity from here on out.
And perhaps, Professor Fukuyama, the terrible war that we are witnessing these days in Europe also proves that once a despot like Putin opts for war, the liberal democracy we cherish so much cannot truly stand up to him.
No, I think it actually proves something of the opposite. I think that the biggest thing that's happened is just what the Ukrainians have done. You know, they've shown that there's actually a people out there that cares about their democracy enough to really fight and die for it. And I think that's been extremely inspirational to people all over the world.
כן, אומר פוקויאמה בתשובה לשאלה בעצם האם טעה, הוא אומר, העולם היום שונה מזה שהיה בשנות ה-90 המוקדמות, כשפרסמתי את קץ ההיסטוריה, אנחנו נמצאים כבר 16 שנה בדעיכה של כוחה של הדמוקרטיה, אני חושב שהפלישה הרוסית לאוקראינה מסמנת שהכוח הקלאסי של הפוליטיקה והלאומנות האגרסיבית עדיין קיימים בעולם, אבל צריך לומר שאני מעולם לא כתבתי שהגיע השלום והסגסוג, וזה כל מה שנחווה מעטה, ואילך. ואני שואלת, האם אם ככה המלחמה הנוראית הזאת שאנחנו עדים לה באוקראינה, מלמדת בין היתר על כך שהדמוקרטיה הליברלית שכן קיימת, אין לה כוח לעמוד מול רודן כמו פוטין? הוא אומר לו, אני דווקא חושב שזה מוכיח את ההפך, אני חושב שהדבר הגדול ביותר שקרה, הוא מה שהאוקראינים הצליחו לעשות ולעמוד מול הצבא הרוסי, הם הראו שלמעשה מי שאכפת לו מספיק מהדמוקרטיה מוכן להילחם וגם למות עבורה, אני חושב שזה מעורר השראה עבור אנשים רבים במקומות רבים בעולם. You wrote recently that our memory is short and perhaps so is our leader's memory. Would they have been more robust now if only most of them kept a vivid memory of the terrible wars of the 20th century and the Cold War after that?
You know, that's one of the things that keeps liberal democracy going is the awareness of what the alternatives are. And I think the fact that the world has been very peaceful and stable over the last couple of generations has led to, you know, the emergence of a whole layer of people in the democratic world that never experienced either overt military aggression or life under a terrible dictatorship. You know, in the United States, on the right, we have these Trump supporters that, you know, compare having to wear masks and getting vaccines to being, you know, Jews persecuted by Hitler, you know. And you can only think something like that if you've completely forgotten your history.
It's interesting that you mentioned the undercurrents in the U.S. because you have written recently that the danger comes not only from authoritarian powers like Russia and China, but also from populist undercurrents in the US and in other places in the West. We have our own share of that in Israel as well. And I wonder, when is the line crossed to the point where democracy is truly in danger?
Well, I think that we are crossing a line as we speak. The January 6th attack on the Capitol was really unprecedented in American history because the purpose was to overturn a legitimate democratic election. And right now, a lot of Republicans are preparing to rerun that scenario in 2024. At that point, you'd really have to say that American democracy has collapsed. I don't know that that's actually what's going to happen, but I've really never seen such a severe threat to our democratic institutions as the one that exists right now.
אני שואלת על זיכרונם של המנהיגים, אולי אלה ששולטים היום, זיכרונם קצר מכדי לזכור את המלחמות הנוראות של המאה ה-20, והוא עונה, את יודעת, אחד הדברים ששומרים על הדמוקרטיה, זה המודעות, הידיעה, הזיכרון לגבי מהותן ומשמעותן של האלטרנטיבות. ואני חושב שהעובדה שהעולם היום, היה לפחות ב-20 השנה האחרונות יותר שלב ויותר יציב, הוביל לכך שיש שכבה שלמה של אנשים בעולם הדמוקרטי שמעולם לא חוו משטר צבאי או דיקטטורה נוראית. בארצות הברית הוא אומר, יש לנו היום את התומכים האדוקים של טראמפ, שכתוצאה אולי מחוסר הזיכרון הזה, משווים את החובה לעטות מסכות ולקבל חיסון למה שקרה ליהודים בימי היטלר, ואפשר לחשוב ככה ואפשר לחשוב, להניח הנחות כאלה רק אם שכחת לגמרי את ההיסטוריה שלך. אני אומרת שבהתחשב באזכור שלו לגבי זרמי העומק האלה בחברה האמריקאית, והדברים שהוא כתב על כך שהסכנה לדמוקרטיה העולמית לא מגיעה רק מרוסיה וסין, אלא גם מכוחות כאלה פופוליסטיים בארצות הברית ובמקומות אחרים במערב, גם אצלנו, אני מספרת לו, יש סממנים דומים לפי לפחות יהיה מי שיומר כך, והשאלה הגדולה היא, איך יודעים מתי חברה חוצה את הגבול שממנו ואילך הדמוקרטיה נמצאת בסכנה? ועל זה הוא אומר, אני חושב שאנחנו חוצים את הגבול הזה עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים. המהומות בקפיטול בשישה בינואר אשתקד היו חסרות תקדים בהיסטוריה האמריקאית, כי המטרה שלהן הייתה לבטל תוצאות של בחירות דמוקרטיות לגיטימיות. עכשיו יש לא מעט רפובליקנים שמתכננים לעשות אותו דבר ב-2024, זאת הנקודה שבה אפשר לטעון, כך הוא אומר פוקויאמה, שהדמוקרטיה האמריקאית קרסה. אני לא יודע מה הולך לקרות, אבל אני באמת מעולם לא ראיתי איום חמור כל כך על המוסדות הדמוקרטיים שלנו, כמו שאני רואה עכשיו. And on this personal note, when you watch the news, when you see those images from Kiev, from Kharkiv, from the Ukraine, what is it that tears your heart apart?
No, it's terrible because, you know, I know so many people there, and I know that they're personally suffering, that their families are terrified, that, you know, several of them have been driven into exile, some of them have gone into the military, and are fighting actively as we speak, so I worry about them at least today.
Have you had any news from this Ukrainian parliament member from Lviv, Sviatoslav Vakarchuk, a friend of yours? Who, as I understand it, joined the military there?
Yeah, he updates his Facebook page every day. So, yeah, he's there in his combat fatigues and his AK-47. I don't know that he's shot anybody yet, but he's definitely out there.
And when people take you on your word and ask you, were you right, were you wrong, are you insulted?
I'm not insulted. I get frustrated because the people that you know, criticized me, obviously didn't read a word of the book. They probably didn't get past the first few words in the title, and, you know, don't understand really what I was trying to say. But, you know, I've been dealing with that for the last 30 years, so this is not something new.
You're going to keep writing history and trying to understand it.
Yes, I guess I don't have much choice. That's what I do in life.
Professor Francis Fukuyama, joining us from Stanford. Thank you so much for this conversation.
Thank you very much.
כן, הוא מספר פרופסור פוקויאמה על חבר שלו, חבר פרלמנט אוקראיני שהצטרף למלחמה, הוא אומר שהוא מקבל עדכונים דרך דף הפייסבוק שלו, הוא מקווה, הוא לא יודע אם הוא ירה כבר במישהו, אבל התמונות כמובן נוראות, אני מכיר אנשים שסובלים, שהמשפחות שלהם מבוהלות, שגורשו לגלות, חלק כאמור הצטרפו לצבא ונלחמים, אבל אלה כמובן תמונות קוראות לב. ולסיום, כשאני שואלת אותו, אם כשאנשים תופסים אותו במילתו, ושואלים אותו, איך זה טעית? אתה עדיין נעלב? הוא אומר, לא נעלב, אני קצת מתוסכל, כי אנשים שמותחים ביקורת עליי לא קראו בדרך כלל מילה מהספר, לא, בטח לא מעבר למילים הראשונות והכותרת, ולא מבינים מה שניסיתי להגיד. אני, כך פרנסיס פוקויאמה, אמשיך לנסות להבין את ההיסטוריה. נדב אייל, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
תכף נדבר על המציאות שמתעקשת להמשיך לתפוח לפוקויאמה על פניו, אבל בינתיים השתכנעת ש... איך אומרים, דבריו הוצאו מהקשרם?
תראי, הסיפור של פוקויאמה הוא סיפור ש... אני קראתי את הספר שלו, אוקיי? נתחיל מהסוף.
לא חשבתי אחרי.
וקראתי גם את הספרים שאחריו. בסופו של דבר, התמה היסודית של פוקויאמה היא תמה שהציגה תחזית אופטימית למציאות הגלובלית שלנו, והוא לא לגמרי, את יודעת, נעץ את עצמו בנבואה, כמו שהיסטוריונים לא יעשו, היסטוריונים רציני, הוא היסטוריון רציני, הוא לא אמר באמת שזהו, והכותרת של הספר אמרה יותר, אבל זה מה שהוא הציע, זה מה שהוא הציע אילנה, שבעצם הדמוקרטיה הליברלית ניצחה ולא יהיה לה תחרות אמיתית, ואז את יודעת מה הבעיה בטיעונים כאלה, שכל פעם שעולה תחרות, כמו ששמעת בריאיון הזה, אז הוא אומר, זאת לא באמת תחרות. אוקיי? או כמו שהוא כתב בפיננשל טיימס, לאחרונה, פוטין הוא לא חלק מהסדר, אז אתה צריך להוציא את זה מהטיעון, וזאת חלק מהבעיה בלנסות לתת מין תשובות גורפות של סוג של דטרמיניזם היסטורי כזה, של לאן אנחנו הולכים.
או, אז לאן אנחנו הולכים? הבוקר האמריקאים מדווחים על האפשרות, החשש שאנחנו הולכים להפעלה של נשק כימי או ביולוגי על ידי אותו פוטין בקרב על קייב שממשמש ובא. ההנחה שעוטפת את כל הדיווחים שמגיעים עכשיו, כמובן גם ממריופול המופצצת, גם מקייב שמתחילה להיות נצורה, זה שפוטין דווקא בגלל שהוא עם הגב אל הקיר ידאג לכך שיהיה הרבה יותר גרוע לפני שיהיה יותר טוב?
א', כן, זאת אומרת, בהנחה שזלנסקי אתמול היה, יש כל הזמן העברות מסרים פומביות בין פוטין לזלנסקי, פשוט צריך להקשיב למה שהם אומרים, אם מקשיבים להם מאוד טוב, אז רואים שזלנסקי לפני כמה ימים אמר שהוא לא נחוש, שדעתו הצטננה בריאיון ל-ABC לגבי הכניסה לנאטו, זאת הייתה תוצאה של מסרים שהועברו ביניהם, אני לא יודע, דרך הטורקים, דרך ראש הממשלה בנט, ולא משנה דרך מי, ואז הרוסים אמרו משהו לגבי הדרישות שלהם, ולגבי זה שהם לא דורשים את שינוי הממשלה, נגיד באוקראינה, ומכירים בזלנסקי בתור הנשיא הרשמי שלה, ואז לאחר מכן זלנסקי אמר, אנחנו לא נתפשר, הוא אמר את זה אתמול בלילה, אנחנו לא נתפשר על אף אינץ', אין לנו את הרשות להתפשר על אף אינץ' מהמדינה שלנו. וזאת בעצם הייתה אמירה שאומרת לרוסים, הבקשה שלכם להכיר בדונבאס ובקרים בתור חלק מרוסיה, אני כנראה לא יכול לאתר לזה, או לפחות זאת העמדה שהוא הציג, ואנחנו רואים, ראינו מיד לאחר מכן החרפה בטון של הקרמלין, והבוקר המודיעין האמריקני באמת עם הנשק הכימי, אין שום ספק שהוא עם הגב אל הקיר, יש נניח עכשיו את דוח המודיעין הבריטי, ממש מהשעה האחרונה, שאומר שהטור שריון שלו בדרך לקייב נפגע, שוב ושוב בצורה קשה ולא מצליח להתקדם, ולכן הסיכוי שהוא יעשה שימוש בכלי נשק הרסניים הולך וגובר להערכת כל גורמי המודיעין.
נדב, אני לא מצליחה לשמוע אותך, הנה עכשיו אני מצליחה לשמוע אותך.
כן, אני אומר שלהערכת כל גורמי המודיעין הוא יעשה שימוש בכלי הנשק הלב, והוא כבר עושה שימוש בהפגזות על אוכלוסייה האזרחית, כדי לשנות את התמונה המראה מבחינתו.
בקיצור, עושה רושם שאנחנו עדיין אפילו לא בהתחלה של הסוף.
נכון, במידה רבה מאוד זה לא נראה כמו ההתחלה של הסוף, ואת יודעת, התקוות שלנו שהוא ירד מהעץ, התקוות האלה, זה עדיין אפשרי, את יודעת, זה פוטין, הוא יכול לקום מחר בבוקר, ובין אוזן ימין לאוזן שמאל שלו, להחליט שהוא ניצח, בתמורה לניטרליות אוקראינית, ותו לא, אבל כרגע זאת לא הערכה המובילה של המומחים במערב, וצריך לומר שהם צדקו לגבי הכוונות שלו.
כן, ומה שגם ברור ש... אם יש תזוזה באזור חיוג זלנסקי, היא לא ברורה ולא בטוח שהוא יודע עדיין, הנשיא האוקראיני, אם הוא מוכן להתפשר ועד כמה, וזה אחד הדברים המרתקים, מה שבטוח שבינתיים המראות הנוראים מאוקראינה ממשיכים ללוות אותנו. נדב אייל, ידיעות אחרונות, תודה שהיית איתנו הבוקר, נדב.
תודה אילן, תודה.
להתראות. סמדר שמש חרפק, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב אילנה.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אתם תפסים אותי במולדובה.
תספרי לי את מה שאת עושה שם, כי לי לא יאמינו.
אז התפתופים ששמעתם פה לפני רגע, אנחנו בעצם משלחת של רופאי חלום, משלחת של ליצנים רפואיים. ביום יום אנחנו עובדים כליצנים רפואיים בבתי החולים ברחבי הארץ, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה נסיעות לאזורי אסון וטראומה, טיפול רגשי דרך ליצנות.
תנסי לצייר עבורנו, סמדר, את התמונה שאת רואה לנגד עינייך, כשאת מתייצבת שם באמצע הרחוב, או באמצע האצטדיון, או באמצע מחנה הפליטים, או באמצע האולם או ההנגר שהפך לבית מחסה, את מסתכלת 360 מעלות מסביב ורואה מה?
אני רואה תמונה שלצערי הרב מזכירה לי את סבתא שלי במלחמת עולם אחרת, עצובה לא פחות. אני רואה מאות אנשים, אנחנו רואים פה מאות ואלפי אנשים ביום. נשים בעיקר שהשאירו את הגברים מאחור להילחם עם ילדים. יש פה נשים שפגשנו, ישאלו עם 7-8 ילדים, תינוקות על הידיים, מזוודה קטנה ביד וילדה שמחזיקה בובה שהיא בחרה לקחת. המון מבוגרים, זקנים, חולים, וכולם עשו את דרכם בדרכים. הסיפורים פה מאוד נוראים, אנשים שמ-26 לפברואר בדרכים כדי להצליח לעבור את הגבול עם ילדות קטנות, ובעצם רואים כמה אנשים ועיניים ולבבות יש מאחורי הסיפור העצוב הזה של המלחמה הזאת.
אז בואי ננסה רגע לספר, בואי ננסה רגע לספר סיפור ספציפי אחד. כשאת יושבת מול ילד שנחת פתאום מעולם של חברים וחוגים וחיים שלמים לעולם אחר ושבור, איך את ניגשת לילד כזה? מה הוא מספר לך?
אז קודם כל, זו היכולת של הליצן. הליצן הוא גם ילד. ובעצם אנחנו ניגשים לילדים האלה בשפת הילדים, בשפה של משחק, בשפה של הומור, בשפה של רגש. ולדוגמה, היינו, שלשום היינו בבית הכנסת היהודים, מגיעים לשם מאות יהודים פליטים ביום, שאמורים לעלות לישראל, ואנחנו, אחד הליצנים משחק עם ילד, ואבא אומר לילד, תיזהר על הליצן, כי הילד משחק באגרוף עם הליצן. אז הליצן אומר, אין בעיה, אני חזק. אז הוא אומר, לא, הילד הזה הוא אלוף אוקראינה באגרוף. והם מתחילים לשחק, וכמובן הילד מנצח בקרב, זה כמובן קרב במשחק, ואני מגישה לילד מדליה, ואנחנו עושים טקס, ואיך שאנחנו מוצאים את המדליה, האבא מתחיל לבכות, לא יכול לעצור את עצמו. והוא מניגש לילד ואומר, את כל המדליות שלך היינו חייבים להשאיר בבית, והנה עכשיו קיבלת מדליה חדשה.
איך מדלגים על מחסום השפה, סמדר?
אז מה שיפה בליצנות והומור זה שבעצם לא צריך שפה. הפנטומימה והפנטזיה והמשחק הם השפה שלנו. ומעבר לזה גם יש איתנו ליצן שהוא נולד באוקראינה ועלה מאוקראינה לישראל לפני 32 שנה, והוא גם דובר את השפה. אז ככה שאם אנחנו צריכים לעבור את מחסום השפה בדיבור,
אבל כשאת יושבת מול אישה אוקראינית מבוגרת השבוע, את מצליחה לתקשר את במבט?
כן, אתמול כשהיינו במחנה הפליטים פה באצטדיון, הסתכלתי על אישה זקנה שישבה ופשוט בכתה, והתיישבתי וחיבקתי אותה, הסתכלתי לה בעיניים, ועם מעט המילים שאני יודעת ועם מעט הפנטומים שאני יודעת אמרתי לה שאני אוהבת אותה, והיא דיברה על זה שהיא רוצה הביתה, ואני חיבקתי אותה, ותקשרנו בשפות שונות, אבל באותה שפה, בשפה ששתינו מבינות את הרגש, ששתינו בוכות ביחד על הדבר הזה, והיה מאוד מרגש לראות שהיא פשוט רצתה מישהו שיחבק אותה. יש את השיר שאומר, אם אתה רואה מישהו בתוך עצב, שב איתו. אל תתערב לו בעצב הזה, פשוט תהיה איתו בסירה הזאת. וזה חלק ממה שאנחנו עושים. וכמובן, אנשים שמגיעות לפה עם ילדים, לאפשר להם להיות, רגע, לקחת את הילדים איתנו, להראות להם את הילדים משחקים וצוחקים, זה כבר מעלה להם חיוך, וגם נותן להם רגע אוויר לנשימה.
וזה כנראה הדבר האחד שאפשר לתת. וזה מחזיר אותנו למשפט שאיתו פתחנו את התוכנית הזאת, של נתן אלתרמן, להציע להלך כוס תי ומיטה. סמדר שמש חרפק, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה אלנה.
I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
ואף על פי כן, ולמרות הכל, לואי ארמסטור מתעקש, איזה עולם נפלא. אנחנו מסיימים, אנחנו זה העורך מרון ססון, המפיקות אדישו וגיא גלזר, על הביצוע הטכני גלעד בלום, עורכת הדיגיטל היא איילת ארנין. תודה לפרופסור אייל נווה שסייע לנו הבוקר. מיד אחרינו ישי שנרב ודוריה למפל. מחר יהיה כאן משה שלונסקי. ביום ראשון ישובו לכאן ספי עובדיה וטלי מורנו. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
Then I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
בחסות חברת דימרי, המשווקת את דימרי ימה. שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי.
בחסות אייס, המציע מבצע ללא מע"מ, על ברזים מבית סגיב, עם אחריות הזורמת איתכם לחמש שנים, עד הבית. בסניפים ובאתר אייס.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
אם אירועי הקרבות והמראות מאוקראינה מעוררים אצלכם זיכרונות טראומטיים מהשירות, אל תישארו איתם לבדכם. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, 24 שעות ביממה, עם קו התמיכה נפש אחת לנפגעי פוסט-טראומה. לקבלת סיוע, פנו אלינו, כוכבית 8944.
עכשיו בווינר, הכוכב האדום בלגרד נגד מכבי תל אביב ביורוליג, וברצלונה נגד גלאטסראי בשמינית גמר הליגה האירופית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח,
איך תיקח?
תשדיר זה יקוצץ ל-15 שניות, כי מרתון ווינר ירושלים מתקרב ואני חייב לרוץ. מרתון ווינר ירושלים 2022, יום שישי 25 במארס. עולים לבירה למסלול מרתון בנוף ירושלמי מאתגר עם הרבה עליות. פרטים והרשמה באתר המרתון, jerusalemmarathon.com. הייתי פה, מוזמנים גם, להיט.
שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה.
חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
אתם עם גלי צהל. עקבו אחרינו גם בטוויטר.
מיד אחרי החדשות, דוריה למפל וישי שנרב.